שידורי קשת, כל שידורי תורה, יום רביעי. שיעור השפועי בהלכה בחיים המודרניים על ידי הרב יצחק ברט.
שלום. הנושא שאני רוצה לדבר עליו היום הוא הנושא של חסינות. כמו שכולנו יודעים, במערכת המשפט המקובלת היום במדינת ישראל ובמדינות אחרות, יש חסינות לעובדי ציבור מפני הגשת כתבי אישום בנושאים שונים. במדינת ישראל קיים חוק שנקרא חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, שהוא זה שקובע את החסינות של חברי הכנסת, השרים, ראש הממשלה, ביחס לעבירות פליליות. נהוג לומר שיש שני סוגי חסינות. חסינות אחת היא חסינות עניינית. כלומר, כמו שקובע הסעיף הראשון של החוק, חבר כנסת לא יישא באחריות פלילית או אזרחית, ויהיה חסין בפני כל פעולה משפטית, בשל הצבעה, או בשל הבעת דעה, או בשל מעשה שעשה בכנסת, אם ההצבעה, או המעשה, או הבעת הדעה, היו במילוי תפקידו, או למען מילוי תפקידו. אי אפשר להעמיד לדין חבר כנסת, בגלל מעשה שעשה, במסגרת מילוי תפקידו כחבר כנסת. אם לדוגמה שר מחליט לעשות פעולה מסוימת, לא יעלה על הדעת שלאחר מכן יעמידו אותו לדין על אותה פעולה. סוג שני של חסינות זה לא חסינות עניינית או חסינות מהותית, אלא חסינות דיונית. בעניין הזה החוק השתנה לאחרונה. בעבר, אם רצו להעמיד לדין חבר כנסת, צריך היה קודם לכן להסיר את חסינותו, כלומר שהכנסת תתכנס ותודיע שעל הנושא שרוצים להעמיד אותו לדין, החסינות אינה חלה וניתן להעמיד אותו לדין בצורה רגילה. היום המצב הוא הפוך. החוק קובע שכשרוצים להגיש כתב אישום נגד חבר כנסת בעניין שהוא לא במסגרת מילוי תפקידו, מגישים את כתב האישום ותוך 30 יום חבר הכנסת רשאי לבקש מהכנסת שהיא תקבע שיש לו חסינות. אם לדוגמה רוצים להגיש כתב אישום נגד חבר כנסת בגלל קבלת שוחד או בגלל גניבה, או בגלל רצח, ניתן להגיש את כתב האישום, בהנחה שהעבירות האלו לא נעשו במסגרת מילוי תפקידו, ואם חבר הכנסת סבור שמגיעה לו חסינות מסיבה כלשהי, הוא מבקש מהכנסת להצביע על החסינות שלו, ואם הכנסת קובעת שיש לו חסינות, אי אפשר להעמיד אותו לדין. זה כאמור המצב המשפטי היום ביחס לחסינות חברי כנסת ושרים. מהו המצב בהלכה? האם לפי ההלכה יש לנבחרי ציבור, או לעובדי ציבור, או למנהיגי הציבור, חסינות כלשהי מפני דין פלילי או אזרחי? פן אחד של השאלה הזו נוגע לעניין הטעות. נניח לדוגמה ששופט טעה, שופט חייב בדין צד שלמעשה היה זכאי, וזיקה בטעות את הצד שהיה חייב. האם במקרה כזה השופט או הדיין יחויב להשיב את הכסף לצד שחויב שלא כדין? האם אדם שהגיע לבית משפט ובית המשפט פסק שעליו לשלם לחברו ולאחר מכן הסתבר שבעצם הוא היה פטור, האם השופט או בית המשפט או מדינת ישראל צריכים לפצות אותו על הטעות שנגרמה, על הטעות שחלה בפסיקת בית המשפט? זו שאלה מעניינת, יש לה התייחסות רבה בגמרא ובראשונים, אבל זו איננה השאלה שאני רוצה לעסוק בה. אני לא רוצה לעסוק בשאלה של טעות, של פיצוי בגלל טעות, ושל חסינות של שופט, אם קיימת, מפיצוי בגלל טעות, אלא בשאלה של החסינות העקרונית. האם באופן עקרוני לחבר כנסת או למנהיג ציבור קיימת חסינות בהלכה מפני העמדה לדין? המקור המפורסם שדן בנושא הזה קובע, לכאורה, כי קיימת חסינות כזאת. המשנה במסכת סנהדרין קובעת, המלך לא דן ולא דנים אותו. כלומר, מלך אינו יכול לשמש כדיין, אינו יכול לדון אחרים, אבל גם לא דנים אותו. בית דין אינו רשאי לדון את המלך. לכאורה, הכוונה כאן גם לדין אזרחי וגם לדין פלילי. אם חושדים במלך שהוא ביצע עבירה פלילית, אי אפשר לדון אותו. ומעידך, אם אדם יש לו תביעה כספית כלפי המלך, אין בית המשפט רשאי לדון אותו. הגמרא דנה במשנה הזו, והגמרא קובעת, אמר רב יוסף, לא שנו אלא מלכי ישראל. אבל מלכי בית דוד דן ודנים אותם. דכתיב, כה אמר השם, דין הוא לבוקר משפט. אם כן, הגמרא קובעת שהדין הזה, שהמלך לא דן ולא דנים אותו, חל רק על מלכי ישראל. מלכי בית דוד, המלכים שהיו משושלת בית דוד, אותם ניתן לדון, והם יכולים לדון אחרים. מדוע קובעו חז"ל שהמלך לא דן, מלכי ישראל לא דנים ואין דנים אותם? הגמרא מביאה סיפור. עבדו של ינאי המלך הרג אדם. בעקבות זאת פנה רבי שמעון בן שטח, שהיה אז אחד מראשי הסנהדרין, לחכמים, ואמר, בואו נדון אותו. שלחו לינאי המלך ואמרו לו, עבדך הרג אדם. שלח להם את העבד לבית הדין. אמרו לו חכמים, אף אתה צריך לבוא לעמוד בפני בית הדין, שכן כאשר דנים עבדו של אדם, גם בעל העבד, אדונו של העבד, צריך לעמוד בפני בית הדין. ואכן, ינאי המלך הגיע לבית הדין, ועמד בפני בית הדין שעומד לדון את עבדו. בא וישב. אמר לו שמעון בן שטח, ינאי המלך, עמוד על רגליך ויעידו בך. תעמוד, כמו שכל נאשם צריך לעמוד במשפטו, כך גם המלך צריך לעמוד במשפטו. אמר לו ינאי, לא כשתאמר אתה, לא אעשה כמו שאתה אומר, אלא כמו שיאמרו חבריך, שאר הדיינים היושבים לדין. שאר הדיינים, למרבה הצער, לא היו אמיצים כמו שמעון בן שטח, ושמעון בן שטח נוכח לדעת שהדיינים היושבים לימינו ולשמאלו כובשים פניהם בקרקע. אמר להם שמעון בן שטח, בעלי מחשבות אתם, כלומר, פוחדים אתם מהמלך, יבוא בעל מחשבות להיפרע מכם. אומרת הגמרא, מיד בא גבריאל, המלאך, חבטן בקרקע ומתו. משראו חכמים שכשדנים את המלך הדבר גורם לשערוריות שונות, ובעיות שונות נגרמות בגלל שחברי בית הדין פוחדים מהמלך, באותה שעה אמרו, מלך לא דן ולא דנים אותו, לא מעיד ולא מעידים אותו. כך כותבת הגמרא. מאמר חשוב בנושא זה התפרסם בתחומין כרך תתוו על ידי הרב זולדן. הדברים שאומר מפה ואילך הם מבוססים כמעט כולם על הדברים שכתב הרב יהודה זולדן באותו מאמר. לכאורה מדברי הגמרא עולה שהדין הרגיל, הדין האידיאלי, הוא שמלך דן ודנים אותו, כשם שעושים כלפי מלכי בית דוד. כיוון שבתקופת ינאי המלך ראו שהמלכים מפחידים את חברי בית הדין, ובית הדין אינו יכול למלא את תפקידו כראוי כאשר הוא דן מלכים, לכן קבעו חז"ל שמלך לא דן ולא דנים אותו. כך משמע כאמור מהתלמוד הבבלי. אמנם, מהתלמוד הירושלמי עולה תמונה אחרת לחלוטין. ראשית, התלמוד הירושלמי אינו תולה את הדין שמלך לא דן ולא דנים אותו בינאי המלך, אלא עולה ממנו שהדין הזה היה קיים עוד הרבה קודם לכם, בימי המלך דוד. מעבר לכך, הסיבה לכך שמלך לא דן ולא דנים אותו בירושלמי אינה הסיפור המובא בבבלי. הירושלמי כלל אינו מביא את הסיפור הזה. הירושלמי לומד זאת מפסוק מפורש. הירושלמי כותב, מלך לא דן ולא דנים אותו, על שם מלפניך משפטי יצא. זה פסוק בתהילים, שבו אומר דוד המלך לקדוש ברוך הוא, שרק הוא, הקדוש ברוך הוא, ישפוט אותו וידון את דינו. מכאן, קובע הירושלמי, שאין דנים את המלך. ברור שהכוונה היא, כאמור, גם למלכי בית דוד, שהרי דוד המלך הוא זה שאומר מלפניך משפטי יצא. ומכאן שהירושלמי אינו מבחין לעניין החסינות הזו בין מלכי בית דוד לבין מלכי ישראל, וכל מלך שיהיה בין אם מישראל או מבית דוד, לא דן ואין דנים אותו. ואכן במדרש מצאנו את הדרשה הזו בצורה יותר מפורשת. למדונו רבותינו, למה אין דנים אותו? אמר רבי ירמיה, שכתוב מלפניך משפטי יצא. הרי אין בריאה דן את המלך, אלא הקדוש ברוך הוא. רק הקדוש ברוך הוא רשאי לדון את המלך, ולכן אין דנים את המלך. להלכה פוסק הרמב״ם כדברי הבבלי. הרמב״ם מלכות סנהדרין כותב, מלכי בית דוד, אף על פי שאין מושיבים אותם בסנהדרין, יושבים ודנים הם את העם, ודנים אותם אם יש עליהם דין. אבל מלכי ישראל אין דנים ואין דנים אותם, לפי שאין נכנעים לדברי תורה, שמא תבוא מהם תקלה. ואנו שקראנו את המעשה שבבבלי, יודעים בדיוק מהי התקלה שעליה מדבר הרמב״ם. החשש הוא מפני מצב שבו חברי בית הדין יפחדו מהמלך, ונמצא שהדין לא יהיה דין אמת. חז"ל העדיפו לקבוע באופן קטגורי שמלך מישראל לא דן ואין דנים אותו, על פני מצב שבו דינו של המלך, הדין שידונו את המלך, לא יהיה דין אמת. מה דינם של נושאי תפקיד אחרים, פרט למלך? ובכן, בעניין זה מצאנו מחלוקת תנאים בעניין חסינותו של הנשיא. המשנה מסכת אוריות קובעת, אין חייבים על שמיעת קול ועל ביטוי שפתיים ועל תומת מקדש וקודשיו, והנשיא כיוצא בהם. המשנה עוסקת בבית דין, והיא אומרת שבית דין לא חייבים על כל האיסורים האלו, וגם הנשיא אינו חייב בכל האיסורים האלו, דברי רבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא אומר, הנשיא חייב בכולן, חוץ משמיעת הקול, שהמלך לא דן ולא דנים אותו, לא מעיד ולא מעידין אותו. כלומר, נחלקו רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא בכמה איסורים, האם הנשיא יכול להיות חייב בהם או לא. הם לא נחלקו שנשיא פטור מעבירה של שמיעת קול. שמיעת קול היא האיסור המובא בתחילת ספר ויקרא, ונפש כי תחטא ושמעה קול עלה, והוא עד או ראה או ידע, אם לא יגיד ונשא אבונו. כלומר, שמיעת קול היא האיסור שעליו עובר אדם שאינו מעיד כאשר הוא יודע עדות. על האיסור הזה נשיא אינו יכול לעבור, שכן נשיא אינו דן ולא דנים אותו, אינו מעיד ולא מעידין אותו. כיוון שהנשיא ממילא אינו חייב להעיד, לכן אם קראו לו להעיד והוא נשבע על השקר שהוא אינו יודע עדות למרות שהוא ידע עדות, הוא פטור, כיוון שהוא לא עבר על האיסור, כיוון שהוא ממילא פטור מלהעיד. כך לכאורה קובעת המשנה פה שרבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא מסכימים שניהם שנשיא לא דן ואין דנים אותו. לעומת זאת, במשנה שמובאת מיד לאחר מכן, מובא במפורש על שמיעת הקול ועל ביטוי שפתיים ועל תומת מקדש וקודשיו, בית דין פטורים, והיחיד והנשיא והמשיח, כלומר הכהן המשיח, חייבים. הרי לנו שלדברי חכמים, או תנא קמא, הנשיא חייב על שמיעת קול, כלומר הנשיא כן דן וכן דנים אותו. בשאלה כיצד לפסוק במחלוקת זו, נחלקו הראשונים, ויש בזה מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרייבד. הרייבד כותב, אין המלך חייב בשמיעת קול, ואילו הרמב״ם כתב שהמלך וכהן משיח מביאים קורבנם על שבועת העדות או על שבועת ביטוי או על תומת מקדש וקודשיו כשאר עדיותות. מי הוא הנשיא שעליו מדובר בהלכה הזו? הגמרא מביאה מחלוקת בשאלה האם הנשיא הזה הוא דווקא נשיא העם או אפילו נשיא כל שבט. הגמרא מסיקה שהנשיא שעליו מדובר הוא נשיא שאין על גביו אלא השם אלוקיו. כלומר, נשיא הנמצא בראש שרשרת הניהול, בראש שרשרת הפיקוד, ואין מעליו אף אחד חוץ מהקדוש ברוך הוא. נשיאי השבטים כמובן אינם עומדים בראש המערכת השלטונית. יש מעליהם את נשיא המדינה, את המלך, ולכן הדין הזה אינו חל על נשיאי השבטים. כך כותבת הגמרא. באופן דומה קובעת הגמרא, הדין הזה של נשיא לא דן ואין דנים אותו, למי שפוסק כך להלכה, אינו חל על הנשיאים שבארץ ישראל. שכן באותה תקופה, בתקופת התלמוד, הנשיאים בארץ ישראל היו כפופים לראשי הגולה שבבבל, ולכן הם לא עמדו בראש המערכת השלטונית. הדין הזה נאמר על ראשי הגולה, אך לא על הנשיאים שבארץ ישראל. לכאורה, המסקנה מכך היא שהחסינות שעליה מדובר בהלכה לגבי מלך, חלה רק על אדם אחד, על השליט האבסולוטי המוחלט, השליט העליון. כיום לא ברור מיהו השליט הזה, בכל מקרה זה אדם אחד, וייתכן שבמערכת המשפט שלנו הדמוקרטית, במערכת השלטון המקובלת בימינו, כלל אין אדם כזה שעומד בראש מערכת השלטון, ששלטונו אבסולוטי ושהוא עלול להטיל מורה בקרב השופטים שידונו אותו, ועל כן הדין של מלך לא דן ולא דנים אותו, אין לו יישום בימינו. עד כה אנחנו שטעם החסינות הזו שניתנה למלך ישראל הוא, כפשט התלמוד, מפני החשש שמא בית הדין, חברי בית הדין יפחדו מהמלך ויבואו להטות את דינו או להתייחס אליו שלא כאל אדם רגיל. ואכן כאמור, זהו היה המשמעות הפשוטה של הגמרא. אבל בפירוש אחד מהראשונים, רבי יונתן מילוניל, מצאנו טעם אחר לחסינות זו. רבי יונתן מילוניל כותב, מלך לא דן ואין דנים אותו, משום דגנאי הוא לו שיבוא לפני בית דין פחות ממנו. וכתיב, כתוב, שום תשים עליך מלך, שתהא עמתו עליך. לדעת רבי יונתן מילוניל, אם כן, זה אינו דין בדיעבד, דין שנוסד רק בגלל החשש של בית דינו של רבי שמעון בן שטח מפני ינאי המלך, ושמאז הוא נוהג כלפי מלכים שיש חשש שיתנהגו שלא כדין בבית המשפט. הדין הזה לדעת רבי יונתן מילוניל הוא דין לכתחילה, כמו שצריך לנסה את המלך, לכבד אותו ולהתייחס אליו בכבוד. כך אחד מדינים אלו הוא שאין לדון אותו, שכן המלך צריך שתהא עמתו עליך, עמתו של המלך צריכה להיות על נתיניו, ואם דנים אותו כאחד האדם עלול להיגרם זלזול במלך. אם כן, קיימת מחלוקת בשאלה האם החסינות הזו שניתנה למלך היא לכתחילה או בדיעבד, האם היא חלה על כל מלך, שכן היא חלק ממאפייני המלוכה וחלק מהכבוד שצריך לרחוש למלך, או שמה, כמו שעולה מפשט הגמרא, החסינות הזאת חלה רק כלפי מלכי ישראל, שכן הם רשאים, וכדברי הרמב״ם, אינם נכנעים לדברי תורה, אבל המצב האידיאלי, שהוא זה הקיים כלפי מלכי בית דוד, הוא שמלך דן ודנים אותו כאחד האדם, ושלטון החוק חל גם כלפי המלך. על אילו דינים, על אילו סוגי משפטים, חלה החסינות של המלך? ישנו סוג אחד של איסורים שעליו ללא ספק החסינות אינה חלה. אלו הם איסורים המיוחדים למלך, שהיום היינו קוראים להם איסורים מהתחום המנהלי שלטוני, לא איסורים פליליים רגילים שחלים כלפי כל אדם, אלא איסורים מנהליים. כך לדוגמה, הגמרא קובעת והרמב״ם פוסק להלכה, שמלך שירבה לו סוסים, כסף וזהב או נשים יותר ממה שמותר לו, לוקה. יש גם פוסקים שכתבו שמלך כזה צריך להדיח אותו ממשרתו. כידוע, האיסור להרבות סוסים, להרבות כסף וזהב ולהרבות נשים, האיסורים האלו הם מיוחדים למלך. ולכן אין ספק שמלך שעובר עליהם צריך לדון אותו בבית הדין. באופן דומה קובע הרמב״ם בהלכות גזלה ואבדה, מלך שלקח חצר או שדה של אחד מבני המדינה דרך חמאס, שלא כדינים שחקק, כלומר מלך שפועל בניגוד לדינים שהוא עצמו חוקק, הרי זה גזלן, והלוקח ממנו מוציאים אותו מידו. הרי לנו שקריטריונים משפטיים רגילים של הגדרת גזלן ושל מי מוציאים מידו ומי אין מוציאים מידו משמשים גם כלפי המלך. מכאן שמלך שנוהג בניגוד לדינים שחקק, מלך שגוזל, מלך שנוהג בניגוד לחוק, צריך להגיש נגדו בגץ, היינו אומרים בלשון ימינו, ובגץ יכול לדון אותו. כמו שאמרתי, אין ספק שניתן לדון מלך בעניינים מנהליים שלטוניים. למעשה, מצאנו גם רמז לכך שייתכן שמלך נידון גם בעניינים פליליים. הגמרא מדברת על נשיא שהרג בשגגה, ועוסקת בשאלה האם מגלין אותו לעיר מקלטו או שאין מגלין אותו לעיר מקלטו. אם נניח שנשיא הוא מלך, ואם נניח שקודם להגליה לעיר המקלט יש לדון את הרוצח בשגגה, כפי שנהוג כלפי כל אדם, הרי שדנים מלך שרצח בשגגה קודם ששולחים אותו לעיר המקלט, ומכאן שלפחות לגבי עבירת הרצח, מלך נידון בדין פלילי כמו כל אדם רגיל. אמנם ניתן לחלוק על זה ולומר שנשיא אינו מלך אלא פחות ממלך, וניתן גם לומר שהמלך גולה לעיר המקלט כדי להינצל מגואל אדם, ולאו דווקא עומד לפני כן לדין באופן פורמלי כמו שאר האנשים, ולכן אין לנו ראיה חתוכה בשאלה האם מלך נידון בעניינים פליליים ככל האדם, או שמא יש לו חסינות מיוחדת גם לעניינים אלו. מה דינם של ראשי השלטון בימינו, במדינת ישראל? הראשון, נדמה לי שהתייחס לשאלה הזו, היה הרב מרדכי פוגלמן, שכתב מאמר בנושא זה בעיתון התורה והמדינה, שהיה הכתבת שיצא בעריכתו של הרב שאול ישראלי, ולאחר מכן מאמריו כונסו לספר בצומת התורה והמדינה שיצא לאור על ידי מכון צומת. הרב פוגלמן עמד על המחלוקת שהזכרנו בין הבבלי לבין הירושלמי. לפי התלמוד הבבלי, הדין מלך לא דן ולא דנים אותו חל רק על מלכי ישראל. ואילו לפי התלמוד הירושלמי, הדין הזה חל גם על מלכי בית דוד. לפי התלמוד הבבלי זהו דין בדיעבד, דין שנובע מהחשש שמא משפטו של המלך לא יהיה כהוגן. ואילו לפי התלמוד הירושלמי זהו דין לכתחילה, חלק ממצוות מורא המלך. הרב פוגלמן כאמור עומד על המחלוקת הזו וקובע שלמרות שבדרך כלל כשיש מחלוקת בין הבבלי לירושלמי צריך לפסוק כמו הבבלי, הרי שבמקרה זה יש לפסוק כמו הירושלמי. והוא מסביר, ראשית, המשנה קובעת כדבר פשוט שמלך לא דן ואין דנים אותו, ולכן פשטות המשנה נוטה לדעת הירושלמי. ומעבר לכך, אולי יש לומר, כותב הרב פוגלמן, כי בדבר הנהוג ותלוי אך ורק בארץ ישראל, כמו אם המלך לא דן ולא דנים אותו, שהרי מלך הוא מעניינה של ארץ ישראל בלבד, הלכה כתלמודה של ארץ ישראל, אף על פי שבבבלי יש דעה אחרת. ובכן, מסיק הרב פוגלמן, נשיא מדינת ישראל, שהוא העומד בפני המלך, הוא בעל הסמכויות המלכותיות ביותר במדינת ישראל, הוא מייצג של כל השלטון במדינה, נשיא מדינת ישראל לא דן ואין דנים אותו. כך כותב הרב פוגלמן. לעומת זאת, הרב זולדן, במאמר שהזכרתי קודם, מגיע למסקנה הפוכה. הנשיא אינו עומד מעל כל שאר האנשים. למעשה, סמכויותיו הענייניות של הנשיא די מצומצמות. הוא ודאי לא מקביל למלך של ימי הגמרא. מעבר לכך, אין יסוד לטענה שבארץ ישראל צריך לפסוק דווקא כירושלמי. מסורת הפסיקה קובעת שבמקרה של מחלוקת בין הבבלי לירושלמי, אנו פוסקים כדעת הבבלי, ולכן גם במקרה זה, כשרם הרמב״ם פסק כך, יש לפסוק שדברי המשנה, מלך לא דן ואין דנים אותו, אמורים רק במלכי ישראל, ואילו במלכי בית דוד, מלך דן ודנים אותו, והדין לכתחילה, כפי שהיה קודם זמנו של ינאי המלך, הוא שמלך דן ודנים אותו ככל אדם אחר. כך כתב גם הרב עוזיאל, חלילה לנו לשוב אל תקופת הורדוס, שעליה אמרו מלך לא דן ולא דנים אותו. אלא אנו צריכים לנהוג במדינתנו כדין מלכי בית דוד, שדן ודנים אותו. וכל שכן, כותב הרב עוזיאל, לכל ציר, לכל חבר כנסת, שדן ודנים אותו, מעיד ומעידין נגדו בבית משפט. לסיום יש לציין שהנימוקים שהבאנו לדין מלך לא דן ואין דנים אותו אינם תואמים את הנימוקים המקובלים כיום לחסינות. כמו שציינו, הנימוק המרכזי לדין מלך לא דן ואין דנים אותו, זה הנימוק המובא בבבלי, הוא החשש מפני משוא פנים ומפני מצב שבו משפטו של המלך לא יתנהל כהוגן. נימוק נוסף שראינו בדברי רבי יונתן מילוניל וטענו שייתכן שהוא הנימוק העומד ביסוד דברי הירושלמי, הוא החשש שמא כבודו של המלך ייפגם כשיעמוד לדין. כיום שני הטעמים האלו כלל אינם הטעמים העומדים ביסוד החסינות הניתנת לחברי כנסת. חברי כנסת כיום הם חסינים מפני חשש מפגיעה בפעולותיהם. אם קיים חשש שמא העמדה לדין תפגע בפעולותיהם של חברי הכנסת, ייתכן שגם כיום במסגרת דיני התורה ראוי לתקן תקנה, או במסגרת הסכמה ציבורית, או במסגרת דינא דמלכותא דינא, או בכל מסגרת מחייבת אחרת שתקבע חסינות לחברי כנסת. ההסדר החוקי כיום אינו עומד כמובן בניגוד להלכה, שכן ההלכה אינה קובעת שהמצב צריך להיות הפוך. ההסדר אין לו יסוד בהלכה, שכן בהלכה המוסד של חסינות חברי כנסת או אפילו חסינות למלך אינו מוכר, לפחות לא לכתחילה.